אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, כאן מורשת חברותא, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. אנחנו לומדים תנ"ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז ימי העיון בתנ"ך במכללת הרצוג. כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
שלום ידידיה.
אנחנו רוצים ללמוד היום את העניין של פסח מצרים ופסח דורות, ממש עד ימינו. ובוא נפתח עם הרעיון הזה של הציווי הזה ש... הוא קדם לגאולה. כלומר, כל הרעיון של המצוות הפסח, קורבן הפסח, הוא היה הכנה לגאולה במצרים.
נכון, אז באמת בשמות פרק י"ב, המצווה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשונו לכם לחודשי השנה, אז המצווה, בפסוק הזה באופן ספציפי, לפי חז"ל, זה עצם המניין של החודשים על פי ראש חודש ניסן, ואז מגיע באמת, מגיע הציווי השני, כבר בעשור לחודש, לקחת שה לבית אבות, שה לבית, ובעצם להכין אותו לקראת יום 14 לחודש, שאז כל עם ישראל ביחד ישחוט את אותו שה. לדורות לא מצאנו ציווי ביחס ליוד אל מול יוד ד', גם בימי הבית, כבר לא היה ציווי כזה, אבל פה כבר מיוד בניסן. ועד יש ציווי שלם, שעוד קודם לגאולה, כפי שהזכרת, בעצם לכאורה להקריב את הקורבן הזה, עוד רגע נדבר על זה, למה אני אומר לכאורה, ולאכול אותו, וכאשר אתם תאכלו אותו, אומרת התורה, באותו זמן אני אעבור בארץ מצרים וקיתי כל בכור, ואז ככה אתם תגאלו. אז באמת, כל המסגרת של הציווי על קורבן הפסח, זה בעצם איזושהי הכנה לגאולה. והדבר הזה בעצם מביא אותנו לשאול, מה בדיוק יש לפנינו? האם זה קורבן בכלל? וגם אם כן, האם הוא תנאי לגאולה? האם הוא ביטוי לגאולה? זאת אומרת, האם זה איזשהו מעשה שצריך לעשות כדי להיגאל? או שזה איזשהו ציווי שבא ואומר, תראו, אתם הולכים להיגאל, אבל בזמן שאתם נגאלים, תודו לקדוש ברוך הוא דרך קורבן, אז זה כבר...
קורבן תודה.
אז זה כבר בדיוק סוג של קורבן תודה, כן? עוד רגע נראה, אני חושב שיש פה למעשה את שני הדברים הללו.
נראה שכאן זה יותר קורבן משפחתי שקורה יותר בבית, ושמסתכלים על קורבן הפסח לדורות, בית המקדש, זה כבר לוקחים את זה אל המקדש יותר.
נכון, אז פה יש איזשהו הבדל מבחינת פשט הכתוב באמת בין ספר שמות, שמשמע שאפילו לדורות אפשר להבין מספר שמות שהקורבן נעשה בבית, וספר דברים באמת התורה ממקד אותנו ואומרת שלדורות זה נעשה באמת דווקא בירושלים. מעניין כשהרמב"ם מלכות קורבן פסח, אז הוא ככה מתאר את לקיחת הבהמה מהמזבח, מהמקדש, אחרי זרקת הדם, ואומר, ולוקח אותו לביתו שבירושלים. עכשיו, רוב האנשים אין להם בתים בירושלים, אבל כאילו עדיין הוא שומר על הנקודה הזאת של הבית, כי בסופו של דבר אוכלים את זה באמת בבתים בירושלים, ולאו דווקא במקדש. השאלה באמת המרכזית שעולה פה, כשאנחנו קוראים את הפסוקים האלו, ושוב, נסים גם לברר מה בדיוק משמעות הציווי הזה, זה האם בכלל יש פה קורבן? ולמה צריך לשאול את השאלה הזאת? כי מצד אחד, יש פה הרבה מאוד ביטויים שמזכירים לנו את עניינים של קורבנות, כמו שאנחנו מכירים מספר ויקרא. כן, מצד יש כאן את הציווי שצריך, אסור להשאיר ממנו עד בוקר. כן, אז דין נותר זה דין שמאוד מוכר, כן? אם לא מדובר על קורבן, אלא רק על ציווי לשחוט כבש ולאכול אותו, שה ולאכול אותו, אז מה בעיה להשאיר אותו עד בוקר? אז משמע שזה קורבן, נכון? ובכלל, זה שצריך לקחת שה תמים, זכר בן שנה, זה ממש מזכיר לנו עולם של קורבנות, כן? אדם רוצה לאכול בהמת חולין, כל עוד היא לא טרפה, אין בעיה שיהיה בה מום, כן? מום, רשימת המומים, כקביעה, כקטגוריה, שהיא אסורה, היא דווקא במקדש, כן? אז גם שה תמים, בן שנה, גם הקפדה על הגיל, כמו בעולם הקורבנות, גם ההקפדה שהוא יהיה תמים, וכאמור, גם העניין הזה של הנותר, כל זה לכאורה מלמד שזה קורבן. בצד שני, אם זה קורבן, אז איפה המזבח? הרי בסופו של דבר התורה מצווה שם בפסח מצרים לשחוט את הקורבן הזה. איפה? בבתים שלהם, נכון? פסח דורות אנחנו יודעים שבאמת שוחטים את זה במקדש וזורקים את הדם על המזבח, או שופכים על יסוד המזבח את הדם, אבל פה במצרים אין להם מזבח. אז איך יכול להיות קורבן בלי מזבח, כן? על פניו, עד עכשיו בתורה, כל פעם שמצאנו קורבנות, ודאי שהם קשורים למזבחות, כך בעיקר בספר בראשית. אז האם זה קורבן או לא קורבן? וחז"ל כבר העירו שבעצם יש פה קורבן, יש פה מזבחות. והמזבח, כפי שחז"ל דורשים, אבל זה ממש עומק פשוטו של מקרא, המזבח זה המשקוף של הבתים שלהם. הרי בוא נקרא את הפסוקים, את הפסוק שוב, היה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל עדת ישראל בין הארבעים, ולקחו מן אדם, ממש לשון של קורבנות, שלוקחים מן אדם, ונתנו נתינת דם, זה ממש עוד פעם, לשון שבסוף ויקרא פרק א', כל הזמן מופיע. איפה? על שתי המזוזות ועל המשקוף. אומרים חז"ל, שלוש מזבחות היו שם.
וואו.
שתי מזוזות ומשקוף. על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. זאת אומרת שבעצם הבית הוא המזבח, ולכן את הדם צריך למרוח על המשקוף. כן, בדרך כלל אנחנו רגילים, לפי שגם עולה בהמשך, נכון? לכאורה, מטרת הדם למרוח אותו זה אות, נכון? והאדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם. אז נחזור לזה עוד רגע. אבל מכאן מתברר שהעומק של העניין הזה, של האות, זה שבעצם הם הופכים את הבית למזבח. ואז זה גם מסביר דברים נוספים. לדוגמה, הצורך לאכול את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מאורים יאכלו. אז בוא נשים שנייה את המאורים בצד, שזה כמובן שאלה שצריך לעסוק בה, אבל בנפרד. יש פה כמה דרכים, כמה דברים שתורה מצווה ביחס לצורת האכילה. אחד, צלי אש. למה דווקא צלי אש? למה התורה אוסרת לבשל, כן? אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים. כי אם צלי אש ראשו על קראה ועל קרבו.
כמו במזבח.
כמו במזבח, בדיוק. כאשר בשר עולה למזבח, הוא בעצם נצלה. אז אומרת התורה, אתם אמנם אוכלים את הבהמה הזאת, אבל אתם המזבח. אז כמו שהמזבח יש עליו צלי אש, גם אצלכם יהיה צלי אש. הדבר שני זה המצות. אנחנו רגילים לחשוב שהעניין של המצות בליל הסדר קשור, לא הספיק בצקם להחמיץ.
אבל הציווי הזה היה לפני כן.
אבל א', הציווי היה לפני כן, זה אחד. אגב, בהגדה אנחנו אומרים, נכון, אומרים את זה, מצה זה על שום מה, שלא הספיק בצקם להחמיץ, אבל צריך לדעת שבמשנה הנוסח הוא על שם שנגלו, שזה משהו כללי יותר. באמת, כפי שהערת, פה אנחנו מדברים על ציווי לאכול את המצות, עוד לפני שלא הספיק בצקם להחמיץ. אז אפשר לומר, טוב, הקדוש ברוך הוא יודע מה יקרה בעתיד. אבל אם אנחנו מתמקדים בעניין של הקורבנות, אנחנו הרי יודעים שהתורה בויקרא פרק ב' ציוותה במפורש, שבאופן כללי
אי אפשר להביא חמץ.
אסור להביא חמץ למזבח.
חוץ מחג השבועות.
בדיוק, וזה לא עולה על המזבח, רק מניפים, כן? הקורבן היחיד, לא הקורבן, אבל המנחה היחידה לכאורה שיש בה חמץ, יש גם אחד מהלחמים שקורבן תודה, אבל גם שם התורה מבדילה. אבל כביכול המנחה היחידה שיש בה חמץ זה באמת שתי הלחם, אבל הוא לא עולה למזבח, מניפים אותו, והוא לא עולה למזבח. כי התורה במפורש צוותה בפרק ב', פרק, פסוק י' א', כל המנחה, אשר תקריבו לאדוני, לא תעשה חמץ. כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לאדוני. זאת אומרת, באופן כללי, מצה היא לחם הקורבן. אפשר לדבר על זה באריכות, למה? אבל בעצם הרבה מהרעיונות שאנחנו אומרים על פסח יכולות, יכולים להיות נכונות, נכונים.
על הקורבן.
גם ביחס לקורבנות, כן. כאשר אם חמץ משקף גאווה, אז כשדר אדם, אדם בא להקריב קורבן, הוא צריך...
את עצמו.
איזשהו ענווה כזאת. כן. ואם אני חמץ משקף מורכבות, בכלל, יצירה אנושית. אנחנו יודעים שלחם, גם בתורה וגם בחזל, הוא איזשהו ביטוי ל... אפשר לומר, פאר היצירה האנושית, כן? כאשר הוויכוח בין רבי עקיבא לטרנוסרופוס הידוע, שהוא שואל אותו שם בבית הכלא, למה אתם מלים את ילדיכם, אתם פוגעים בגוף, בשלמות האלוקית, אומר לו רבי עקיבא, מה יותר יקר בעיניך, החיטה או הלחם? אז למה דווקא הדוגמה הזאת? כי זה מה שנחשב באמת איזשהו הטכנולוגיה בשיאה, ואז אולי כשאדם בא להקריב קורבן, הוא צריך לבוא עם משהו פשוט, לחזור לנקודת התום, כן, איזשהו פשטות כזאת, אחרי זה אפשר להתעלות ולהגיע לשתי הלחם, ולבוא לקדוש ברוך הוא בשבועות, עם כל כוחות הגוף, כן, אבל יש איזשהו, אז יש משהו באמת באופן כללי, בקורבן, בחמץ, שהוא לא קשור, שהוא לא יכול לבוא למזבח. אז יש פה, בסופו של דבר, תשובה היא כן, קורבן הפסח הוא קורבן, והמזבח הוא הבית, הדם שמורחים על המזבח, הצלי אש עם המצות שבו אוכלים את, את הבשר הזה, כל זה הופך את קורבן הפסח באמת לקורבן.
ולכן אוכלים אותו גם בחבורה ביתית, נכון?
אז פה יש נקודה נוספת נורא נורא מעניינת. כי פה אנחנו שואלים את עצמנו, איזה סוג של קורבן זה? ופתחנו ושאלנו בכלל, האם הקורבן הזה הוא תנאי לגאולה, או שהוא הודעה על הגאולה? ומסתבר שהתשובה היא כפולה.
גם מצד וגם?
אחד, גם וגם. מצד אחד, עצם זה שהם נצטוו לעשות את זה עוד לפני, אז הרושם שבהחלט מתקבל הוא שרק ככה תגאלו, כן? וזה גם מה שכתוב בסופו של דבר במפורש, בפסוק שם, כן? שקדוש ברוך הוא יעבור בלילה הזה, נכון? ויראה את אדם על הבתים, והוא יפסח. עכשיו, כבר חזל שואלים, הקדוש ברוך הוא רואה, הוא צריך לראות, אבל על פניו, זה בדיוק הביטוי לכך שיש פה תנאי. אם אתם תהפכו את הבתים שלכם למזבחות, בעצם מה זה אומר להפוך את הבית למזבח? זה בעצם לקדש את הבית לעבודת השם, כן? להקריב את כל כולך, לומר, אני... כביכול עולה על המזבח, אני הופך את הבית למזבח, מה שאומר, כן, בלבבי משכן אבנה. אם הבתים שלכם הופכים למזבחות, אם אתם מתחייבים לעבוד את השם במלוא כוחכם ובכל הווייתכם, הרי שאני אגאל אתכם. אז במובן הזה, הקורבן הוא בעצם, קורבן הפסח הוא בעצם...
הכנה.
הכנה, וכפי שעוד מעט נראה, לכן הוא הפך להיות... קורבן ברית של חידוש הקשר עם הקדוש ברוך הוא כל שנה ושנה. בגלל הפן הזה של ההתמסרות שיש בקורבן. אבל, הזכרת גם את הצורך לאכול אותו בחבורה.
זה כמו שלמים.
וזה מזכיר לנו שלמים באופן ספציפי קורבן תודה. כי קורבן שלמים זה קורבן שאדם מביא כנדבה. ואחד מסוגי קורבנות השלמים זה קורבן תודה. שהתורה מדברת עליו שם בפרשת צו בעיקר. ומה שעולה בקורבן שלמים באופן נורא נורא מיוחד, זה איזשהו סתירה פנימית לכאורה. מצד אחד, קורבן תודה מובא עם ארבעה סוגי לחמים. שחזל אומרים, 10 בכל אחד, 40 לחמים סך הכל. 3 מצה, 1 חמץ, אבל זה בנפרד קצת. אז יש המון לחם, בסדר? המון בשר והרבה לחם. מצד שני, קורבן תודה באופן ספציפי, כמו קורבן הפסח, צריך לאכול אותו רק לילה אחד. לא שני לילות, רק לילה אחד.
כן, לא כמו השלמים.
ולא שאר השלמים, בדיוק שאפשר שתי לילות. עכשיו, זה קצת מוזר. אם צריך לאכול אותו בלילה אחד, אז תפחית את כמות האוכל. מה פשר הדבר הזה? שבצד אחד צריך למהר ולאכול אותו, ומצד שני, צריך להביא הרבה לחם.
אז יש את התיאות שצריך לפרסם, ולכן צריך לקרוא לכולם.
בדיוק, התורה בעצם באה ואומרת, אתה מקריב קורבן תודה, אל תעשה את זה לבד. תביא הרבה לחם, תביא הרבה בשר, ממילא יבואו הרבה אנשים, תוך כדי הסעודה ישאלו אותך, תודה רבה על ההזמנה, הבשר של הקורבן טעים, הלחם טעים, לשם מה התכנסנו? ואז האדם יפרסם את הנס. ובעצם גם פה התורה אומרת לנו, קורבן הפסח הוא לא רק קורבן של ברית, של תנאי, של התמסרות, הוא גם קורבן תודה. ולכן צריך לאכול אותו בחבורה. ואי אפשר לאכול אותו לבד, אם את הבית מיות מיסה, צריך להביא חבורה, כדי שההודעה לקדוש ברוך הוא תהיה בפרסום נס. כשאומרים פרסום נס, לפעמים אנחנו מבינים את המשמעות של זה, כלפרסם למישהו שלא יודע. יש בזה מימד מסוים. אבל פרסום נס הוא גם לחגוג את הנס ביחד. כאשר מישהו תולה דגל ביום העצמאות מחוץ לחלון שלו, הוא לא עושה את זה כדי שהשכן שלו יתעורר בבוקר ויגיד, יום העצמאות היום, נכון? הוא עושה את זה כדי שיהיה אווירה חגיגית ברחובות.
כן.
אז במידה מסוימת זה חלק מהביטוי שפרסום נס, אפילו בחנוכה ופורים, כך יש מסבירים. אז גם פה, כדי שיהיה אווירה של תודה, הרי שצריך לעשות את זה יחד, כמו קורבן תודה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה בתנ"ך, כאן במורשת, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ואחרי שהבנו את הרעיון הזה של הפסח כברית וכתודה, אז אולי כאן עולה השאלה שאנחנו רואים בספר במדבר, את העניין של פסח שני, שזה דבר שהוא לא מוכר בחגים אחרים. למה דווקא בפסח שני יש הזדמנות לעשות עוד פסח למי שלא הצליח, לא הספיק?
כן, אז באמת שאלה מרתקת, שמגיעים שם למדבר פרק ת', עם ישראל עושה את הפסח במועדו, כן, בעצם הפעם הראשונה שעם ישראל עושה פסח אחרי יציאת מצרים, כן, אנחנו בשנה השנית יצאתם ביציאת מצרים, בחודש הראשון לאמור, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. אז עם ישראל עושה את הפסח שם במדבר רק בשנה הראשונה, שאלה גדולה למה לא עשו פסח אחרי זה במדבר, עד ימי יהושע, אבל את הפסח הראשון במדבר עשו, ואז יש פה סיפור מפתיע, אנשים שהיו טמאים לנפש אדם, לא יוכלו לעשות הפסח, הם באים למשה ולאהרון, ויאמרו האנשים ההם האליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן אדוני במועדו בתוך בני ישראל? ומשה אומר להם, שאלה טובה, חכו רגע, אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא ונשמע מה הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, צודקים. כן, בכלל מעניין שזה בא מהם, ואז הקדוש ברוך הוא כביכול מגיב ואומר, נכון.
מאשר.
מאשר, ובעצם קובע לדורות, מי שיהיה תמיד הנפש, או בדרך רחוקה, שזה גם שאלה מעניינת, באמת יעשה פסח שני, דהיינו, בחודש השני, כן, ב-14 יום, בין הארבעים, יעשו אותו, על מצות ומאורים יאכלו. לא ישירו ממנו עד בוקר, בעצם לא ישברו בו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. כן, יש הבדלים, אין איסור של חמץ ברשות, רק שאסור לאכול חמץ עם הקורבן, אבל יש באמת אפשרות להשלים. באמת עולה השאלה, למה? לא מצאנו את זה במקומות אחרים? נכון, הרי לא מצאנו את אותם אנשים שהיו טמאים לנפש אדם, באים ומתלוננים בחגים אחרים שלא יכלו להקריב קורבן חגיגה או קורבן ראייה בעלייה לרגל בסוכות, כן? וגם לא מצאנו דבר כזה. מי שהיה טמא, אף אחד לא מאשים אותו גם, כן? הוא אנוס, אבל מצד שני, עבר זמנו, בטל קורבנו, לא בגלל שלא, כן, יש, הרי לכאורה, המועד תלוי בזמן, ובהערה המיוחדת של הזמן, ושל הקדושה, מה שייך, להדליק נרות חנוכה אחרי חנוכה.
וגם אתה יודע, אתה לא עושה את זה ממש פסח, זה חמץ ומצא איתו בבית.
בדיוק, כן, אבל, אז מה הדבר הזה, מה פשר הדבר הזה ש מצאנו פה, ולמה דווקא פה הם אומרים את המשפט הזה, למה ניגרע? וזה מחזיר אותנו אולי לשתי הדברים. נתחיל עם השני באיזשהו מקום. מצד אחד, אולי באמת כזה קורבן תודה כל כך מיוחד, אז הם מרגישים שפספסנו איזה משהו,
לא חלק.
לא חלק מהיכולת להודות להשם. זה מצד אחד. בהקשר הזה, אגב, נזכיר אולי פסוק נועה מיוחד שם בספר שמות, שכשמתחילים את הפרשייה שם שקראנו מקודם, ויקחו בני ישראל להם איש סל לבית אבות, סל הבית, נכון? מצד אחד כתוב כאן שכל אחד לוקח לעצמו את הסל. מצד שני, בסוף כתוב, היה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עד ישראל בין הארבעים. כאילו קצת משמע שכולם שוחטים יחד, ממש. זה ממש...
אווירה.
זה תודה לאומית. אז במובן הזה, הם מרגישים, אנחנו לא היינו חלק מהתודה הזאת. אז זה רובד אחד, אבל הרובד השני הוא קורבן הברית. פסח הוא קורבן של התמסרות לקדוש ברוך הוא בכל שנה ושנה. הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, על פסח דורות, הוא בעצם מצווה אותנו גם להודות על יציאת מצרים בכל שנה ושנה, ולהלל ולשבח, אבל גם לכרות ברית, כמו קורבן פסח במצרים, שראינו שזה הכנה, זה בזמן מסוימת, זה התנאי לגאולה. אם אתם מתמסרים, הופכים את הבית שלכם למזבח, אז יש משמעות של ברית וקריטת ברית והתמסרות, בזכות זה אתם נגלים. אז במובן הזה...
למה נגרה?
למה נגרה? מה, אנחנו לא נחדש את הברית עם הקדוש ברוך הוא, ולכן באמת יש אפשרות להשלים. כי זה לא עוד חג, זה נקודת הראשית, זה התחלה, ככה מתחילים את ה... כמו שיש יום כיפור. יכלנו לחשוב גם על מישהו שלא צם יום כיפור, שגיד, אני חייב להשלים. איך אפשר להתחיל שנה בלי יום כיפור, כן? כמה אנשים מתאמצים לצום כשהם לא יכולים, כי זה איזושהי תחושה כזו שמשהו שחייבים להתחיל אותו את השנה. עכשיו לא מצאנו את זה, אבל מצאנו בהקשר הזה דומה בקורבן הפסח.
אז עם הרעיון הזה אני רוצה ללכת לפסח המשמעותי הראשון שאנחנו פוגשים בתנך, זה הפסח של יהושע, שהוא גם שם את המאפיין הזה של הפסח הראשון בארץ ישראל.
כן, באמת בספר יהושע פרק ה', כחלק מההכנות בעצם של עם ישראל לכניסה לארץ, אחרי שהם כבר חוצים את הירדן, אבל הם עדיין בעצם על הגבול, כן, הירדן מסמל את הגבול תמיד בין כניסה לארץ לבין חוץ לארץ, זה לא בדיוק חוץ לארץ, אבל זה מסמל את הגבול, וכחלק מאותם הכנות אנחנו מוצאים שני דברים מעניינים. אחד מהם, זה למול. קדוש ברוך הוא מצווה את ישוע, עברתם את הירדן, אבל לפני שאתם נכנסים פנימה ממש, לפני מלחמת יריחו, לפני כיבוש הארץ, צריך למול, כי במדבר לא מלו.
אז זה המאפיין של הברית.
בדיוק, בדיוק. ואז במקביל למילה, אנחנו מוצאים גם כן את הפסח. ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערב בערבות יריחו. זאת אומרת, אי אפשר להיכנס לארץ באופן ממשי בלי הברית. והברית כוללת גם את ברית המילה וגם את ברית הפסח. ופה צריך להזכיר משהו נורא מיוחד שמצאנו בתורה. יש לנו עבירות שעליהם יש עונש קרת, ורשימה של העבירות האלה במסכת קריטות. אבל בדרך כלל, כאשר אדם מבטל מצווה, אפילו חמורה וחשובה ככל שתהיה, הוא לא נענש באופן משמעותי. יש רק שתי מצוות בתורה שעל ביטולם יש
קרת.
קרת. וזה מילה ופסח. מי שלא מל, כן? על מי הקרת? מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לרייבד. מתי אדם מקבל את הקרת הזה, כן? זה האבא, זה הבן, סוף חייו, זה נקודה נורא מעניינת, אבל בשורה התחתונה, מי שמבטל את המילה, יש עליו עונש קרת, ומי שמבטל את הפסח, יש עליו גם עונש קרת. למה דווקא פסח ומילה יש עונש קרת? כי זה קרת, זה איזשהו החרטה, כן? נחרטות מאותה ברית, מאותו קשר בין האדם לעם ישראל ולקדוש ברוך הוא. וזה, רואים את הקשר הזה גם בספר ישוע. הם עברו את הירדן, דבר ראשון, למול, ודבר שני, לעשות את הפסח. אי אפשר לעשות פסח. כן, הראל לא יאכל בו, וזה שוב מחזק את העניין הזה של משמעות קורבן הפסח כקורבן של ברית והתמסרות לקדוש ברוך הוא בכל שנה ושנה.
אולי כדי שנסגור את העניין של פסח של יהושע, אפשר לומר כאן שזה סגירה של כל מעשה היציאה ממצרים, כי אנחנו מכירים את הלשונות של הגאולה, בסוף כתוב, והבאתי, נכון. והנה עכשיו זה, איך אומרים, פסח אמיתי, נכון, עד הסוף.
הפעם הראשונה ש... שעם ישראל יכול ממש לומר והבאתי, זה קורה פה, וזה מחזק את העניין הזה מאוד, בהחלט.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה בתנך, ואנחנו עוסקים יחד איתך רב דוקטור יוסף מרקוס בעניין של פסח מצרים ופסח דורות, ואנחנו רוצים עוד להתבונן על דוגמאות לפסח, פסח שמופיעים בתנ"ך, פסח אבל משמעותי. ויש לנו את הסיפור של חזקיה, שזה ממש תהליך מאוד גדול שחזקיה ככה מעורר את עם לפסח.
נכון, אז בואו נזכר רגע ברקע שם של הסיפור, גם בספר מלכים, ובהקשר הזה הוא בעיקר מורחב בספר דברי הימים. אבל כן, חזקיה הוא המלך, ככה אמצע תקופת המלוכה. אביו, אחז, בעצם סגר את המקדש, השתעבד לאשורים באופן טוטלי, ציווה לבנות מזבח אשורי, בדמות שהיה בדמשק, בירושלים. במשך תקופה ארוכה, המקדש סגור לחלוטין, ובמקומו יש שם בחצר המקדש, בבית מזבח אשורי. ואז מגיע חזקיהו ועושה מהפכה רוחנית גדולה, דיברנו על זה בהרחבה בזמנו, גם בספר מלכים וגם בספר ישעיהו.
מתאר.
והוא מתאר את המקדש, הוא פותח את המקדש, הוא מסיר את הבמות, מה שאף מלך לא עשה לפניו, גם הבמות ברחבי הארץ שעבדו בהם להשם, כמובן את העבודה זרה, אבל שוב, בראש ובראשונה הוא פותח מחדש את המקדש אחרי תקופה ארוכה של הרבה שנים, שהוא היה בעצם סגור. הדבר הזה מתואר בהרחבה באמת בספר דברי הימים פרק למד, ויש באמת תיאור רחב של מה שהוא עושה ואיך הוא עושה את זה, והרבה מאוד קורבנות, ואז הוא בעצם שולח אגרות לחגוג את חנוכת המקדש באיזשהו מקום, לחגוג את המהפכה הדתית הזאת. וככה כתוב שם בפרק למד בדברי הימים ב', וישלח יהיה חזקיהו על כל ישראל ויהודה, וגם אגרות כתב על אפרים ומנשה, וזה בזמנו דיברנו על זה, כן. שזה נורא מיוחד, הרי זה אחרי גלות שומרון.
נכון, הוא ניסה לאחד את מי שנשאר.
מי שנשאר, מה שמלמד שנשארו ישראלים, כנראה לא מעטים, בכל מיני כפרים באזור השומרון, והוא בעצם קורא גם להם לבוא לבית השם בירושלים, לעשות פסח לאדוני אלוהי ישראל. ואז יש פה התייעצות, שהוא עושה את הפסח בחודש השני, וחזל מבינים שהוא עיבר את השנה, והמשנה אומרת שלא עדו לו, שהוא עיבר ניסן בניסן ולא אדר, אבל זה כבר נקודה אחרת. על כל פנים הוא באמת קורא לכולם, ויעמידו דבר להעביר כל בכל ישראל מבאר שבע ועדן, לבוא לעשות פסח לאדוני ישראל בירושלים, כי לא לרוב עשו ככתוב. פה עולה השאלה, למה דווקא, האם במקרה... דווקא בפסח הדבר הזה נעשה, דווקא בפסח הוא אוסף את כולם, כפי שכתוב גם בהמשך, ואספו ירושלים עם רב לעשות חג המצות בחודש השני, קהל לרב, לרב, לרוב מאוד, האם דווקא, מה מיוחד דווקא בפסח? ולאור כל מה שביארנו עכשיו...
יש כאן את ההתקהלות.
כן, יש פה התקהלות, ויש כאן הסבר. פסח הוא חג של ברית, של חידוש הברית עם הקדוש ברוך הוא, כמו שלא ניתן להיכנס לארץ בלי לעשות את הפסח, ושלא ניתן להיגאל ממצרים בלי לעשות את הפסח, לא ניתן במידה מסוימת לחדש את הברית בלי לעשות את הפסח. סביב קורבן הפסח, דווקא בגלל אופיו כקורבן של ברית והתמסרות לקדוש ברוך הוא, הרי שחזקיהו בעצם מחדש את הברית, קוראת ברית מחודשת עם הקדוש ברוך הוא, במעמד כל הקהל, וחונך במידה מסוימת את המקדש מחדש.
וזה מסביר את כל הפסוקים בהמשך, כי הוא לא רק מדבר על הפסח, הוא מדבר בכלל על הברית עם הקדוש ברוך הוא, ואל תהיו כאבותיכם וכאחיכם, אשר מעלו בהשם אלוהי ישראל. כלומר, יש כאן ממש
חידוש העבודה. בדיוק, חידוש העבודה. וכאמור, לאור דברנו, אנחנו ממש מבינים מה מיוחד בעובדה הזו שהוא עושה את זה סביב קורבן הפסח. וזה באמת מוביל אותנו ל... חג פסח משמעותי נוסף, ממש בהקשר ממש דומה, וזה שתי דורות לאחר מכן, יאשיהו. כי אחרי שבעצם חזקיהו נפטר, אז בנו, מנשה, מחזיר את הגלגל אחורה, במשך תקופה של עשרות שנים, שוב, ואפילו בצורה אפילו יותר אינטנסיבית, מכניס את העבודה הזרה לממלכת יהודה, והרבה שפיכות דמים, ו... המצב הרוחני הוא באמת קשה מאוד, ונכדו יאשיהו בעצם יבוא עוד פעם ויעשה מהפכה דתית האחרונה בממלכת יהודה לפני החורבן, ושוב יחזיר את העם לעבודת השם, גם הוא יסיר הרבה מאוד מזבחות וכדומה, וגם פה אנחנו, וגם פותח את המקדש, ומוציא את ספר התורה שם, וגם פה, בצורה מאוד מעניינת, אנחנו רואים שהכל נעשה באמת סביב קורבן הפסח, כן? אז במלאכים ב' פרק כ' ג', אנחנו באמת שומעים שם את כל התיאור של איך הוא מנטץ והורס את כל המזבחות ומשבית את הכמרים, וכאמור מתאר את המקדש וחונך אותו במידה מסוימת שוב מחדש. ואז הוא מצווה, אחרי שהוא עושה את כל זה, שוב מקעיל את כל העם. ויצב המלך, פרק כ"ג פסוק כ"א בספר מלכים ב', ויצב המלך את כל העם, לאמור, עשו פסח לאדוני אלוהיכם, ככתוב על ספר הברית הזה, כן? בתורה שהוא מצא, ספר דברים כנראה, שם במקדש, כן, מלמד על כמה העם היה מנותק מהתורה בתקופת מנשה, כן, לא, 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 לא למדו תורה, לא הכירו חלקים לפחות מהתורה, כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים ששפטו את ישראל וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה. זה פסוק שצריך עוד לבאר אותו.
זהו, זה נשמע כי מה, לא עשו בכלל, הרי מצאנו קודם כל את חזקיה, והם תלת מי שגם עשו. זאת אומרת,
כוונה כפסח הזה, ויש בזה ביאורים
שונים. משהו ציבורי יותר?
כן, בדיוק, משהו ככה המוני באופן הזה. ויש בזה ביאורים שונים, אבל שוב, הנקודה העיקרית כרגע לענייננו זה העובדה ששוב, את כל המעמד הברית הזאת מול הקדוש ברוך הוא, כל חידוש העבודה במקדש או בכלל, ואספת העם, הוא עושה סביב קורבן הפסח, וכאמור, לא לחינם. עכשיו זה מובן, בגלל שזה קורבן של ברית, בגלל שזה קורבן של התמסרות, אז הפסח נעשה דווקא, הדבר הזה נעשה דווקא סביב קורבן הפסח. מי שהדגיש בין השאר את הדבר הזה זה המשך חוכמה, רבי שמחה הכהן מדווינסק, הוא מה שבפירוש שלו לתורה, משך חוכמה, הוא מדגיש את הנקודה הזו של פסח כברית, ואת הקשר בין זה באמת לבין חזקיהו ויושיהו.
לפי זה בעצם אפשר להבין את הפסחים, נאמר, המרכזיים שאנחנו פוגשים, שזה נאמר פסח מצרים, שזה פעם ראשונה שנוצאת ברית, אז יש כאן פסח ציבורי. אם נקפוץ עכשיו ליהושע, יש כאן את העניין של הכניסה לארץ, אז יש כאן איזה מעבר מאוד משמעותי, וראינו גם אצל חזקיהו וגם אצל יושיהו, שוב איזה תיקון למשהו שהוא קרה גם בגלל שעם ישראל עזב את הברית, אז צריך לחדש את הברית, שהיא איזה משהו ציבורי.
נכון.
אז לפי זה נדמה לי שהמשך חוכמה מדבר על כך שכן היה הרי פסח אחד במדבר, וזה כנראה, אם אני זוכר אותו, הוא היה אחרי חטא העגל.
מעניין.
וממילא צריך לתקן את הברית. אז לכן עשו שם, בפעם הזאת, בשנה השנית,
את הפסח,
ואחר כך כבר לא הוזכר הפסח.
מעניין מאוד. עכשיו, בהקשר הזה, צריך להזכיר גם את ספר עזרא.
נכון.
שספר עזרא, פרק ו', כאשר בני הגולה, אז שוב כתוב מדגיש, ועשו בני הגולה, את הפסח ב-14 לחודש הראשון. כי יתארו הכהנים ולוויים כאחד כולם תאורים, ושחטו הפסח לכל בני הגולה, ולאחיהם הכהנים ולהם, ויוכלו בני ישראל השבים מהגולה, וכל הנבדל מדומת גויי הארץ עליהם, לדרוש לאדוני אלוהי ישראל, ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה, כי שמחם אדוני ויסב לב מלך אשור עליהם, לחזק את עדיהם מלכת בית אלוהים אלוהי ישראל. ופה אנחנו רואים גם את הברית, כי זה חזרה לארץ, אבל גם את ההודיה. כן, הם מודים לקדוש ברוך הוא על כך שמלך אשור, כן, פשטות הכינוי פה למלך הפרסי, חיזק את ידיהם במלאכת בית אלוהים, אז יש פה גם את הפסח כברית וגם את הפסח כהודיה.
בואו ניקח את זה לימינו. המשמעות של עשיית הפסח היום, א', אם אני מקביל את זה לימי יהושע, שבנו לארץ, יש כאן איזו משמעות גדולה יותר, ובמיוחד כאשר לצערנו הרב, כן, כמו בתקופה של יהושע, שלא כולם נימולים, וכאן יש הרבה יהודים שהגיעו לארץ, שהם אולי חוקים מיהדות, אז יש לזה אולי פסח משמעות נוספת, נכון?
קודם כל, נקודה מאוד מעניינת, ששמעתי הרבה מאוד פעמים מהרב יואל בינון, אז הזכרנו מקודם ששתי מצוות שעל ביטולם יש קרית, שזה מילה ופסח. וככה זה הופך את המצוות האלה לאיזשהו יסוד מאוד גדול בעולם היהודי שלנו, כן? כי זה לא רק עבירה, זה אי עשייה מוציאה אותך מהכלל. והרב יואל הדגיש שמעניין מאוד לשים לב שאולי זה שתי המצוות שכמעט כל עם ישראל עושה. כמעט, מי לא מעל את בנו, מעט מאוד אנשים.
וואו.
ופסח גם, כולם עושים ליל הסדר, כן? ברמה כזו, ברמה אחרת, אבל זה משהו שמאוד מאוד מקובל, כן? הרבה יותר ממצוות אחרות. ואיזשהו, כן, אם לא נביאים, בני נביאים הם, כן? עם ישראל מרגיש בנשמתו את הנקודה הזו של הפסח ושל המילה, וזה נכון גם במציאות של היום. עכשיו, אנחנו כבר אלפי שנים, אנחנו 2000 שנה בלי מקדש, וקורבן הפסח אין לנו, אבל חזל תקנו לנו את ליל הסדר, גם ללא קורבן הפסח. יש מחלוקת גדולה בין האמוראים, האם שאר המצוות בליל הסדר הם דאורייתא בכלל כשאין קורבן, כן? לפי רב אחא בסוגיה במסכת פסחים, דף קוף קף, אז לפי דבריו, מצה בזמן הזה דרבנן, אם אין קורבן, גם המצה היא לא מצווה של ממש מדאורייתא, וכך גם המרור. אנחנו פוסקים כמו רבא שאומר שיש למצה משמעות ככה גדולה, גם ללא הקורבן, אבל ודאי שמצד אחד חסר משהו, מצד שני, אנחנו רואים כמה חזל יצבו לנו את ליל הסדר, גם בלי הקורבן. ובמובן הזה, על פניו, אנחנו צריכים למצוא בליל הסדר את שתי המשמעויות הללו, גם את משמעות של הברית וגם את המשמעות של ההודיה. וכל השנים בגלות, אז מצד אחד, גם בגלות, אנשים דיברו על כך שהם מודים לקדוש ברוך הוא שהם בני חורין. לא תמיד הרגישו שהם בני חורין, היו תקופות והיו תקופות. אבל בוא נאמר שאולי הם בעיקר חוו את הדברים הידועים של הרב קוק על כך שבן חורין זה משהו פנימי ולא משהו חיצוני. אז גם בגלות היה הודיה על חלק מלשונות של הגאולה. יצאנו ממצרים, אולי לא יצאנו מגלות האצלאם או גלות הנוצרית, אבל יצאנו ממצרים. אבל אולי גם במידה לא פחות מזה, פסח הודגש גם בהקשר של הברית, כן, של חידוש הברית, שאנחנו מתמסרים לקדוש ברוך הוא סביב ליל הסדר וסביב חג הפסח, גם אם אין לנו את הקורבן. בדורנו שזכינו לחזור לארץ, גם עם נורות קשיים ומאמורות שיש בדרך, אבל אנחנו ממש יכולים להרגיש את הוויבתי, כן, את לשון הגאולה הזאת, ו היכולת שלנו, אני חושב, לחוש את גם את הברית, כמובן, אבל גם את ההודיה על יציאת מצרים ועל העובדה שאנחנו יכולים לעבוד את השם ככה מתוך איזשהו חירות לאומית, אז הדבר הזה ודאי מורגש ביתר שאת. אנחנו יודעים שיש בליל הסדר גם את המאור, וזה נקודה מעניינת שהתורה לא פוסחת עליה, ובעצם מצווה אותנו לאכול מרור, לא להסב באכילת המרור, לזכור גם את השעבוד הקשה שהיה במצרים, כן, איזשהו אמפתיה אולי, מצד אחד יש שמסבירים שהצורך במרור הוא כדי להרגיש את הגאולה, כן, מבחינת מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אבל יש גם איזשהו צד שהמרור אומר לנו, רגע, נכון שנגאלנו, אבל סבלנו במצרים הרבה שנים, וצריך פה איזשהו הזדהות עם הדבר הזה. וכל דור ודור, אנחנו מצד אחד, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, מצד שני, בכל דור ודור יש גם את המרור שלו, ואנחנו בשנה עם מרור לא פשוט, אז אנחנו לא שוכחים את הדבר הזה. שוב, אנחנו במבט כללי, ומסתכלים על הפסח גם כזמן להודות לקדוש ברוך הוא, על זה שאנחנו בארץ ישראל, ועל זה שגאלנו ממצרים. אבל יש את המרור של השנה הזו, שגם מורגש אולי קצת יותר מכל שנה ושנה, כחלק מאותו תהליך.
שנזכה בעזרת השם למעמד פסח ציבורי גדול, כמו שהיה בתקופה של חזקיהו וישעיהו,
בבית המקדש. אמן, יחד עם כל השבועים והנעדרים, ושנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.
אמן. תודה רבה לך, הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז עם עיון בתנ"ך, במכללת הרצוג.
תודה רבה ידידיה, חג שמח לכולם.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.